שלום, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו How to Startup. אנחנו פה מנסים לתת כלים אפקטיביים לחבר'ה, ליזמים שבתחילת הדרך או שמתלבטים במסלול בעקבות איך להיות יזם מתחיל. והיום אנחנו מארחים פה שותפים שלנו שעובדים איתנו, חברת טריפל, עם המנכ״ל בכבודו ועצמו אלירן. מה קורה אלירן?
אהלן, מה ילד מנחם?
ברוך הבא. אנחנו בכוורת עובדים עם אלירן כבר מזה תקופה, עוד מעט שנה אני חושב, כן? קצת פחות משנה.
משהו
ביחד מנסים לעזור לסטארט-אפיסטים בתחילת דרכם, והיום ביקשתי מאלירן שיבוא ויספר קצת על איך עוזרים לסטארט-אפיסטים בתחילת הדרך לבנות את עצמם בהיבט הפיננסי, בהיבט של הצוות, בכל ההיבטים. נדבר קצת על אקוסיסטם, יש אקוסיסטם בצפון, בדרום, כל מיני יוזמות ודברים שקורים עם גופים ואנשים טובים שרוצים לעודד יזמות ולשפוך קצת אור על העולם הזה. נתחיל, אלירן, בוא תספר קצת על עצמך ואז נצלול קצת לתוך החומר.
יאללה. אז אני שותף מייסד בטריפל ונצ'רס, שהוקמה איפשהו בשלהי 2018, אחרי שירות ארוך בצהל, שאולי איכשהו יעלה ככה תוך כדי הדברים. ברקע איפשהו היה לי ככה קדנציה קצרה של חל"ת, של שנה וחצי שעשיתי סטארט-אפ, וכש...
מה, תוך כדי השירות הצבאי?
תוך כדי השירות הצבאי. עזבתי, לקחתי חל"ת, הייתי רב סרן צעיר, והחלטתי שאני הולך על זה. בימים שאי-קומרס ודרופשיפינג היו דברים יחסית בתחילת הדרך, משם התגלגלנו, זה דווקא עשה כסף לא רע.
מה עשיתם? מה היה סטארט-אפ?
זה היה דרופשיפינג עם הרבה אוטומציות. עשינו כסף.
מה, היית בגדול. מזמין באלי... היית מזמין באלי אקספרס ומוכר באמזון?
אתה יודע, אז היה דיל אקסטרים.
הרבה
לפני שאלי אקספרס היה כזה נפוץ, ואנחנו פיתחנו מערכת שידע גם לעשות את לקחת את ההזמנות, וגם לעשות אוטומציה, לתרגם אותם ולהתממשק לכל המערכות שלהם, שזה היום נשמע טריוויאלי, אבל אז היה מאוד לא טריוויאלי. ובעצם רחבנו על שני טרנדים שזיהינו שקורים במקביל. אחד זה כל הנושא של דרופשיפינג, שאתה יכול להיות בעצם סוג של מתווך באמצע, גם שוב היום זה טריוויאלי.
קונה בזול, מוכר ביוקר?
לא ידענו שקוראים לזה, אגב, דרופשיפינג. ישבנו יום אחד על הגב
של חבר. זה הכל בוטים? הכל היה אוטומטי, כאילו?
הכל היה אוטומטי, כן.
מעניין.
וחשבנו שאנחנו ממציאים שיטה, לימים גילינו שקוראים לדרופשיפינג, אבל ישבנו ככה, חשבנו שפיצחנו איזה משהו, עשינו את הדבר הזה.
שנה וחצי?
והקונס פטנט שלנו היה גם שבאותו זמן התחילו להתפוצץ כל הקופונים.
אוקיי.
מלא אתרים של קופונים היו באותה תקופה, זה 2011, קצת 2012. ואנחנו פשוט רחבנו על הגל של הקופונים, התממשקנו גם אליהם, עשינו המון הסכמים מהר, וזה פשוט עשה הכנסות פסיביות נהדרות. וככה איכשהו התגלגלנו לראות את קיקסטארטר, שגם הייתה בימיה הראשונים, ואמרנו, אוקיי, אנחנו הולכים לעשות פלטפורמת קראוטפנדינג לעולם הבריאות. נדבנו באותה תקופה בעמותות, וככה עזרנו לכמה ארגונים לגייס כספים, ואמרנו, אי אפשר, לא יכול להיות שמגייסים ככה כספים. אז היה ב-2012 מגייסים ככה כספים. והחלטנו להרים קראוטפנדינג לתחום הבריאות. גם הלך נהדר, גייסנו כסף. בפיק של זה היינו 13 עובדים. כמובן רובם טכניים. והיה לנו פיבוט חברתי מדי, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, אולי לפודקאסט הבא.
אוקיי.
Long story short, סימן הוביל להיכשל כיזם. כי זה סך הכל, זאת הייתה חוויה נהדרת, גייסנו כסף, היה הרבה עובדים, אבל גם עם כל הצער שבדבר, גם הבנו שאנחנו לא מפוצצים את השוק כמו שאנחנו רוצים, ועזרנו לכמה חולי סרטן לקבל כספים משמעותיים לטיפולים בחול, והם לא שרדו, וזה גרם לנו ככה לפקפק במה שאנחנו עושים, כשמאבדים את החזון, you know how it is. חזרתי לעוד כמה שנים לשירות, פיתה אותי...
סגרתם את הסטארט-אפ, הכל נסגר?
סגרנו את הסטארט-אפ, היה תקופה שאני חזרתי, נשארתי יור, והם השיכו איזו תקופה מסוימת, גם שם...
אבל זה לא הצדיק את עצמו ולא...
הסטארט-אפ זה עולם ומלוא, אני יכול לספר לך סיפורים רק על הסטארט-אפ הזה עכשיו, באמת שעתיים, כולל השותף הטכנולוגי שלי, שהוא בחור נהדר, הוא יוצא ממרם, אחד מהטובים שאני מכיר, שהתחרט באמצע. אז יש הרבה סיפורים מהתקופה ההיא. אבל למדנו הרבה, שיעורים שעד היום אני, מה שנקרא, נזכר בהם, וזה מדהים איך בסוף ההתחלה היא יחסית דומה, ויש בה המון אלמנטים שאפשר לקחת, ננסה לגעת בחלק מהדברים פה היום. חזרתי לעוד כמה שנים לשירות, פיתו אותי לאיזשהו תפקיד שמאוד רציתי, ואופ, עברו כמה שנים, לא שמתי לב, וקודמתי לדרגה נוספת, לסעל, ובנקודה הזו עצרתי ואמרתי רגע שנייה, וגם סיפור מעניין בפני עצמו, איך מצאתי את עצמי לוקח חלט, ואז עוד חלט, ואז עוד חלט,
בתפקיד סגן אלוף.
ומאז לא חזרתי.
וואו,
כן.
יפה.
ראש ענף תכנון ותקציבים בחיל הרפואה, זה גם תפקיד שרציתי, ואיכשהו מצאתי את עצמי אומר לא תודה,
okay.
עם, למרות כל הלחצים, והנה אנחנו פה היום, אז בערך ב-2018 התחלנו לחשוב על הקונספט הזה שנקרא טריפל, חבר מאוד טוב שלי, דוד שיטריץ', שהוא המנכ״ל של חברת רציונל, ככה ניסה להסביר לי שלדעתו אני צריך לבוא ליום בשבוע, לעזור להם בכל מיני פרויקטים, כי אני באותה תקופה גלשתי לי קצת בים.
אוקיי.
ואיכשהו ככה התגלגלו החיים לזה שאני עוזר לפרויקט שנקרא ישראל 2040 לקום. זה התחיל מעבודה אסטרטגית שעשינו עבור קק"ל, על מהי הציונות החדשה. אנחנו חשבנו שצריך to spread the startup nation לנגב והגליל, והקמנו לימים, זה הפך להיות תוכנית אופרטיבית, שבמה שהקמנו מנהלת עם תקציבים, קרוב ל-100 מיליון דולר שאנחנו הוצאנו ושילשנו למעשה בפרויקטים כאלה ואחרים, שקשורים לאקוסיסטם, בטח נדבר על זה קצת, וזה גרם לי להיכנס חזרה לתוך העולם הזה של היזמות, ואיך לעודד יזמים, ולמה בנגב זה לא עובד, ולמה בצפון זה לא עובד, והתחלנו לעשות את כל הקלאסטרים ביחד עם משרדי הממשלה השונים, משרד הכלכלה, משרד רוהם, משרד האוצר לימים, רשות לחדשנות, והתחלנו ממש לדבר על למה פוד-טק בכנרת, ולמה אגריטק באזורים של עוטף עזה, ואינדסטרי 4.0 בקרמיאל, וככה התחלנו לדבר על זה ולכתוב את זה וגם להשתלב עם מגמות שכבר די התחילו באותה תקופה. חלק מהדברים כבר היו בשלים יחסית, ובדיוק יצא המכרז של הפוד-טק בקריית שמונה, וככה גם היינו מעורבים בו, והמון המון 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 פרויקטים שבטח על חלקם נדבר היום. אבל זה הכניס אותי חזרה לתוך העולם הזה, והבנתי שאני רוצה לעסוק בשתי הקצוות. קצה אחד זה בעצם האקוסיסטם למעלה, להשפיע, מדיניות, לראות איך אנחנו מרחיבים את הסטארט-אפ ניישן באמת, אבל עם כל הבעיות שאנחנו מכירים היום, אם זה הבעיית הג'וניורים שניסינו לגעת בה, לצערי לא הספקנו, אבל כן נשארנו יסודות לא רעים, בדמויות של בתי קק"ל למצוינות זה נקרא אז באותו זמן, וממש לימדנו סטם ונוער, וממש התחלנו מהנוער ועד ללבל של יזמים בוגרים. קמנו מרכזי חדשנות ועשינו המון המון פרויקטים, ובקצה השני רציתי לגעת ממש בסטארט-אפים. אני מאוד אוהב את הקיק-אוף, אני מאוד אוהב את ההתחלה, לא כולם אוהבים את זה, זה ברור, אבל אני מאוד אוהב למסד את החברות ואת הפעילות.
ברור, כי אתה יזם, אז אתה רוצה גם לעזור לאנשים אחרים להיות יזמים.
כן, זה צריך שיהיה לך תג'וק, ואצלי, לשמחתי ולצערה של אשתי, הוא קיים. ובעצם בשני הקצוות האלה, זה תמיד קשה לאנשים להקל את זה, שאני מתעסק בגם וגם הזה, והרבה מציגים אותי או בכובע הזה או בכובע הזה, אבל אני אוחז בשניהם. ובכל הכובעים שלי במצטבר ראיתי המון סטארט-אפים, חלקם גם שמתי קצת כסף פרטי שלי, ולימים הקמתי את טריפל, שהיא בשותפות עם צלע מרקטינג וצלע טכנולוגית, עם בית תוכנה אינאוס, שבעצם נותן סוג של 360, סליחה על הכללה, A to Z, כל הכללות כאלה של פעם, לסטארט-אפים ב-early stage. בין היתר ככה הכרנו, ומין הסתם שבכוורת זה אחד מהפרויקטים המועדפים אליי, ואתה יודע את זה. טריפל היא בעצם grow house מאוד tailor made לסטארט-אפים. עדיין אנחנו אוחזים בכמה פרויקטים אסטרטגיים, גם עם משרד האוצר, עם החשב הכללי, מרימים את זירת האתגרים הממשלתית עכשיו, איך בעצם ממשלה יכולה לדבר עם סטארט-אפים.
כן.
ובעצם לעבוד איתם בצורה מהירה, ולא בדרך שאנחנו מכירים היום, שנינו היום יוצאי הצבא, השירות.
מכרזים וכיף.
מכרזים, פטורים ממכרזים. בוא נעשה פיילוט קטן ואחרי זה נתפור את המכרז לפיילוט. אתה יודע, אנחנו עשינו הכל. ואנחנו רוצים לתת היום מכשיר, שהוא קודם כל בראש ובראשונה שלו הוא משפטי, אבל אחרי זה גם אנחנו עכשיו ממש בימים האלה מפתחים את הפלטפורמה הדיגיטלית, אני מקווה שבעוד חודשיים, שלושה אנחנו כבר נשיק.
מדהים, וזה ישרת את כל משרדי הממשלה?
כל משרדי הממשלה יוכלו לבוא ולהגיד, הנה הבעיה שלי לכתוב עמוד אחד, ופשוט לעשות סוג של RFI דיגיטלי.
מדהים.
ולדבר עם השוק הפרטי, לקבל פתרונות, ולהמשיך משם גם אחרי זה לרכש.
ושם, ואין תהליך מכרזי? כאילו מה, מגישים עכשיו 100 הצעות?
הרגע שאתה נכנס לפלטפורמה הזו, אתה מראש כבר בתהליך פומבי. זה היופי. ואז אתה, אם ראית שקיבלת דברים מעניינים או הצעות מעניינות, קודם כל יש שקיפות. בית, אתה פתוח לדאטה או לתוכן או למציעים, שלא בהכרח היו ניגשים ל-RFI. שנינו כתבנו RFI, אז אני גם ניגשתי לכמה. זה לא תהליך מחייב, וכתהליך לא מחייב אתה גם מקבל תשובות בהתאם, ואתה בדרך כלל מקבל את זה מהגדולים. אז אם תסתכל ככה, או המאזינים שלנו יסתכלו ברשת וחפשו כבר לא שבויה בידיים של החברות הגדולות, זה היה הכותרת שיצאנו איתה לעיתונות על הדבר הזה. Okay. המטרה היא לדבר עם סטארט-אפים, מאוד קטנים, שני חבר'ה עם לפטופ שיש להם רעיון פצצה לבעיה שיש לנו, ואנחנו לא יודעים שזה הפתרון שאנחנו צריכים, אנחנו רוצים לפגוש אותם, רוצים לראות אותם. אז זה מתחבר לגם להרבה מאוד דברים שקורים במקביל. אנחנו עכשיו בקשר עם משרד המדע ועם הרשות לחדשנות גם לגבי תוכנית הפיילוטים, ואנחנו מנסים לממשק לתוך העולם הזה הכל.
מתי זה אמור, אתה יודע, לעלות לאוויר, מה שנקרא?
אנחנו צופים שנסיים את תהליך המכרזי / פיתוח. אנחנו בעצם עשינו אינספשן, עשינו אתגר בתוך אתגר. יצאנו לתהליך של הקמת הפלטפורמה הזו כמכרז אתגר בפני עצמו. זאת אומרת, יצאנו עם בעיה, אנחנו רוצים פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר לנו לנהל שיח מול השוק הפרטי. היא תעשה open ideation ו-external innovation ו-internal innovation, וככה פירטנו כזה כמה עמודים, ומסביב לזה כמובן את כל הבלבלה המשפטי. וקיבלנו הצעות נהדרות, היו לנו, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל היו לנו כמה הצעות מאוד מעניינות, הורדנו אותם לכמה מציעים שאנחנו ממשיכים איתם לתהליך שני, ובעצם ההצעה הראשונה הייתה תהליך של כמו PQ, מיון מקדים.
אוקיי.
קיבלנו מספר הצעות, סיננו אותם בתהליך מאוד מהיר, ונשארנו עם שלוש חברות שאנחנו ממשיכים איתם לתוך דיטל דיזיין, שכולל בתוכו גם דמו בסוף. החלום של כל איש טכנולוגיה במשרד ממשלתי אנחנו עשינו, ובעצם בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים אנחנו בתוך תהליך של דיטל דיזיין עם כמה חברות, שאחת מהן תזכה, וכבר המוצר שלה יהיה יחסית מוגמר, כי הפכנו את הסדר של התהליך, במקום שהיא תזכה, ואז נתחיל לאפיין, ואז שושים, ואז נבזבז המון זמן וגם כסף, אחד לשני. אנחנו בעצם עושים את התהליך הזה היום. מי שלא זוכה מקבל 50,000 שקלים פיצוי, או סכום שאתה קובע, כן, זה יכול להשתנות.
לחסות לו כאילו אתה רוצה.
לחסות לו על המאמץ. וממשיכים ונכנסים בעצם לתוך העבודה, ממש מ-day one.
יפה.
אז הפלטפורמה הזו זה דוגמה אחת לדברים שאנחנו עושים עדיין בתוך האקוסיסטם הממשלתי. זה ככה בגדול על טריפל, כמובן אפשר לדבר שעות גם על פיתוח ועל מענקים.
אז יפה, הגענו לשלב של השעות על המענקים. בוא נעשה איזושהי סימולציה. הרעיון הוא, כמו שאמרנו וכמו שאנחנו עושים בפודקאסטים, זה לעזור לחבר'ה בתחילת הדרך. שעושים את צעדם הראשונים בתחום, יכול להיות שכבר לא פעם ראשונה, אבל אתה יודע, אף אחד לא מכיר הכל, ובוא נגיד שאני יזם מתחיל בתחילת הדרך, יש לי אחלה רעיון, יש לי שותף, אנחנו יושבים בגראז', מדמיינים איך אנחנו עושים אקזיט, מתפטרים מהעבודה, קיבלנו אומץ, התפטרנו מהעבודה, לקחנו את הכסף שחסכנו, ומהסבתא, ומכל מי שאנחנו רוצים, ונגמר הכסף, או הולך לגמר הכסף בעוד חודשיים, או שלושה, או חצי שנה, ואז אנחנו רוצים ללכת לחפש משקיעים. אז יכול לחפש אנג'ל, לחפוס קרן, אקסלרטור, עניינים, סיפורים, ויש את כל העולמות האלה של הגרנטים, של מענקים, תמיכות. בוא תנסה לעשות לנו סדר, ואולי להגיד לנו למה כדאי ללכת, אם אנחנו מסוג כזה, מסוג אחר. מה קורה בעולם הזה של המענקי... מופ.
אוקיי. אז רק באפשר לדיסקליימר, אז אתה מאוד תלוי גם מה אתה רוצה לפתח. זאת אומרת, אם אתה בעולם של חומרה ומאוד ככה עמוק, ואחרי זה צריך ייצור וכולי, זה קצת עולם שונה, קצת באנדרסטייטמנט של העשור, מתוכנה. בישראל אנחנו הרבה יותר בסאס, בי-טו-בי, אנטרפרייז, ולכן זה נראה לי יהיה נכון יותר לדבר מהזווית הזו.
נכון.
אז כן, אז קודם כל, אמרת יפה, קודם כל בזבזו את הכסף של סבתא, אני מקווה שהשקיעו אותו ולא בזבזו, אבל...
השקיעו, השקיעו, אבל עוד לא הגענו למוצר, עוד אין לנו כלום, ועוד אותו נגמר הכסף לפיצות, אז מה עושים?
יפה, אז קודם כל החלטה טובה זה להתפטר ולעשות דייב-אין, על זה אנחנו ניגע בפודקאסט אחר. בעצם הגעת לנקודה שבה אתה רוצה להרים POC או איזשהו MVP, כי... השוק היום כבר בוגר בישראל, וכסף באופן יחסי כבר לא ניתן עבור מצגות. למרות שאפשר היה להתווכח, ב-2021 אפשר היה להתווכח עם האמירה הזאת. אבל בגלל שהשוק בגר, ויש פה הרבה ex-exits founders וחבר'ה שכבר עשו פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אנחנו רואים יותר ויותר יזמים שכבר יודעים לגייס גם עם מצגות. אני שם אותם שנייה אחת בצד. חבר'ה שהם first-timers, שרוצים לגייס עכשיו סכום משמעותי, קודם כל צריכים להוכיח שיש להם משהו ביד. בהינתן שהצוות הוא הצוות הנכון. יש כמה פעולות שאני הייתי רוצה לראות, ואתה, מה שנקרא, מוזמן גם להשלים אותי, אתה יודע, מניסיונך הצנוע. אז ככה, קודם כל ברמת מאיפה אפשר להביא כספים, יש כל כך הרבה דרכים להביא כסף. כל כך הרבה דרכים להביא כסף היום. ואני חושב שהדבר הראשון שהייתי רוצה להגיד ליזמים זה שהם צריכים להיות יצירתיים מצד אחד, ולא רק בפיתוח הרעיון שלהם, אלא גם באיך אנחנו שולחים את הגרורות שלנו, או איך השורשים שלנו מפלסים את דרכם. גם שם צריך להפעיל יצירתיות, ואני אומר את זה כסיסמה, אבל זה צריך שנייה שזה ישקע פנימה. והדבר השני, יש פוטנציאל עצום, עצום, בשלבים המאוד קטנים האלה והצעירים, כי שם אתה יכול להשתולל, וכסף קטן יכול לעשות דברים מדהימים. אז מבחינת מענקים, ותכף אני אגע באיך אפשר לעשות דברים מדהימים, כי זה עדיף שאני אלך כרונולוגית לטובת המאזינים. אז קודם כל יש גרנטים. הגרנטים הם מ-117,000 שקלים בתנופה להיכנס פנימה? לרדת
כן,
קצת לפרטים?
כן, כל אחד. תן לנו מעוף הציפור, ואז בוא נצלול תנופה, עניינים, סיפורים.
אוקיי, אז מעוף הציפור יש גרנטים באמת לשלבים מאוד מוקדמים, אם זה להוכחת ההיתכנות, ואחרי זה למה שנקרא קרן המו"פ, חברות מתחילות שנבלעה פנימה, ששם הסכומים קצת יותר גדולים, 1.5 מיליון, 2 מיליון, עד 5 מיליון שקלים.
כל זה רשות לחדשנות, נכון?
אז זה רשות לחדשנות.
תנופה, קרן המו"פ, מסלול סיד.
תנופה, קרן המו"פ, מסלול סיד, אם יש לך תאום שאת ממשקיע.
ומימד, על מו"פ דואלי. מימד,
אם זה מו"פ דואלי, בדיוק יפה. ויש עוד כמה מסלולים נוספים.
בתוך הרשות לחדשנות.
כן, של ג'וינט ונצ'רס של ישראל מול אוקראינה, מול סינגפור, מול מדינות כאלה ואחרות.
ארבעת אלה העיקריים, נגיד, ארבעת אלה, הם מצריכים מאצ'ינג, או שאני מקבל בלי... שלום, דפקתי בדלת, כתבתי פתק, ואני מקבל בוק.
תמיד צריך מאצ'ינג.
תמיד צריך מאצ'ינג? גם לתנופה צריך מאצ'ינג?
גם לתנופה צריך לא מאצ'ינג, יותר צריך... אתה מקבל בעצם מימון של 80... אתה מקבל החזרים, בדיעבד,
אז אני מראה
של 85%.
ואז כאילו זה מאפשר...
אתה מראה שהוצא את ה-117, לא יודע, 490 ומשהו.
Whatever.
ומקבל חזרה 100.
אז בעצם יש לי אוויר
לעוד 100. אלא כן, אתה במסלול של ביו-קונברג'נס, ואז אתה בעצם יכול לקבל...
יותר.
כפול, בעצם.
אוקיי. אבל זה כאילו כל אלה זה מנגנוני אמברייס. כלומר, אני קודם כל הוצאתי את הכסף שלי, של הסבתא, שלא משנה מי, מביא קבלות.
נכון.
ואז אני מקבל כסף, אז זה מאפשר לי לחיות עוד קצת.
נכון. ובמסלולים המתקדמים יותר, אתה יכול לקבל מפרע כדי להתחיל לנוע קדימה, ולא בעצם להוציא תזרימית את הכסף מהכיס.
אוקיי, אז אמרנו, תנופה, קרן המו"פ, סיד ומימד. בוא ננסה לתת...
עכשיו בוא ניתן דוגמה מעניינת.
לתת בהם סימנים.
בוא ניתן דוגמה מעניינת. הסתובבתי בנגב עם שק של כסף על הגב, של באמת שחיפש כתובת. היינו כסף שחיפש כתובת.
אוקיי.
ופגשתי נתון מאוד מעניין. א', יש בישראל מעל 300 אקסלרטורים. לא יודע אם ידעת את זה.
לא.
עכשיו, בהגדרה של אקסלרטור, אפשר להתווכח.
כל אחד יכול לקרוא לעצמו אקסלרטור.
אני טוען שיש לנו מספר דו-ספרתי מאוד קטן באמת.
כמו פאוטון. כל אחד יכול לפתוח.
בדיוק, זה כמו פאוטון. ואם השכנים מלמעלה לא מתלוננים, אז זה בסדר.
נכון.
אז יש המון אקסלרטורים בישראל, ומעטים מאוד אקסלרטורים שיודעים לתת צ'ק, ממש כסף. אמיתי. אבל אלה שיודעים לתת, יש קצת באקדמיה, ויש קצת כאלה שנתמכים על ידי מה שנקרא CVC, Corporate VCs, כאלה ואחרים, שיודעים לתת איזשהו צ'ק קטן או מענק לפיילוט, מי כמוך יודע. ויש ערב רב של חממות, בדרך כלל סביב תמה מסוימת, זאת אומרת, מה שנקרא ורטיקליות, אם זה בריאות, ואם זה סייבר, ואם זה פודטק. ויש גם כאלה שהם דומיין אגנוסטיק, ואתה יכול בעצם להגיע אליהם, והם יותר מוכווני שלבים ואו מתודולוגיה. זאת אומרת שכבר ליזם הצעיר בישראל, יש כל כך הרבה מקומות ללכת אליהם, שאני חושב שהכלל הראשון בלהיות יזם, וגם אחרי זה, וזה גם להיות מפתח טוב, וגם להיות איש עסקים טוב, זה לדעת לפעול בגוגל. אז קודם כל לדעת לעשות גוגל, זה נראה לי אחד מהכלים הראשונים שצריך to acquire, ואני חושב שגם צריך ללמד את זה באוניברסיטה, זה מדהים. הייתי בכמה קורסים שהשותפה שלי, הטכנולוגית, ה-CTO אצלנו, היא מנהלת קצת קורסים של פולסטק כאלה. יום אחד אני שומע אותה, אומרת להם גוגל, ותעשו גוגל, ותעשו גוגל, זה כאילו חצי מההכשרה זה לעשות גוגל. זה מדהים, צריך לדעת לעשות גוגל.
אוקיי.
אז יש המון אקסלרטורים, יש המון נתיבים. נתון מעניין, כשאתה בעוטף עזה, הסובסידיה שאתה מקבל, אותה מאצ'ינג שאתה צריך להביא לשולחן, קטנה באופן משמעותית. זאת אומרת, המאצ'ינג שאתה צריך להביא.
חצי.
יכול להגיע עד 75% לעומת 50-40 במרכז.
אוקיי.
אז המדינה רוצה לעודד. היא עושה את זה גם לא רע בסך הכל, בתחומים האלה אני חייב להגיד. יש לי לא מעט טענות ככה נקודתיות, אני בפנים בכל זאת. אבל בסך הכל עושה עבודה יפה. ויזם שרוצה ללכת לקבל עכשיו וקשה לו עם המאצ'ינג, אז יכול למצוא את עצמו, פותח משרד, מגיע פעמיים בשבוע.
וזה חוקי והכל בזה.
זה חוקי לגמרי. אני רוצה להגיד שזה אפילו כבר לא ברמת העלמת עין. זאת אומרת, כבר ידוע שזה הפוטנציאל.
לא, כי ברור שאם הדבר הזה יצליח ויתפתח, אז התמיכה תגיע, או אתה יודע, החבר'ה בדרום איכשהו ישתלבו בזה, וזה יביא איזשהו ביזנס לדרום.
נכון.
זה לא רק כשפתחתי שם ואני מגיע.
נכון.
אבל בואו
עכשיו, כך עוד דוגמה, את מרכז החדשנות בכנרת, שהייתי מאוד מעורב בהקמה שלו, הוא בעצם שותפות בין מכללת כנרת למשקי עמק הירדן, מפעלי צמח וקק"ל, שאני
מוכוון אגריטק.
הובלתי. אגריטק, קצת פוד, קצת קליימט צ'יינג, יחסית פתוח. הוא התחיל לקחו את הספרייה, הפכו אותה למרכז חדשנות, עשו שם אחלה POC. ראינו כי טוב, וגם הצליחו לגייס קצת כספים, ככה מה-33 קיבוצים ששותפים בכל זאת במשקי וצמח. ואנחנו נכנסנו חזק, אז בזמנו עם הקרן של קק"ל. ובעצם, טוב, זה בעיתונים, אפשר להגיד את זה, ההשקעה של ההקמה של מרכז החדשנות, שבימים אלה מוקם, היא 50 מיליון שקלים.
שזה כולל כספים להשקעה בסטארט-אפים גם?
פחות, יותר תשתיות. יש שתי קומות של מעבדות שהולכות לקום שם, state of the art. באופן מפתיע, יש בכנרת שהיא לא MIT אומנם, אבל יש שם מעל 90 PhDs בתחומים של הנדסת מים ועל גווניו. אז יש לך חבר'ה מעולים שיכולים לתת הרבה ערך. יש לך בטא סייט של משק, של, אתה יודע, מפעל קטן שמגלגל בעל 2 מיליארד שקל בשנה, שעושה גם שינוע, גם מחסון, גם גידול, גם ייצוא. זאת אומרת, יש לך ממש בטא סייט שמקיף את הכל.
כל השרשרת.
יש לך אקדמיה מעולה, יש לך חבר'ה טובים, ויש לך את כל שרשרת השלבים של סטארט-אפ. זה ממש מלימוד יזמות, מהי יזמות, ועד לממש אקסלרטור וכולי וכולי.
רגע, בוא נחזור מהכנרת, לדדנו לכנרת. בוא נחזור שנייה למסלולים של הרשות לחדשנות. אז חזרתי לסיפור של הסבתא שגמרתי לה את הכסף.
כן.
אז מה אני עושה? אני הולך למימד, אני הולך לתנופה, אני הולך לכולם. אולי אני ימלא את אותו טופס, ישלח לכולם.
לא, לא, זה חס וחלילה.
אז בוא, תגיד, מה לעשות, נו?
בכל זאת, אם יש לי טענות, אז זה בין היתר על הטפסים הארוכים
הם מנסים להתייעל, יאמר לזכותם שמנסים להתייעל. דבר ראשון זה באינטרנט. זה כבר יותר טוב להתחיל לשלוח ובדואר רשום ולקבל אישור שקיבלת ושלחת.
זה נקודת פתיחה בסדר.
סתם, לא, אנשים טובים.
בתור משמילו כמה, אנחנו, יש להם עדיין לאן ללכת, אבל כן, זה בסטייט אוף מיינד, זה חשוב.
אז רגע, אז למה
אני אלך? אז יש לך כמה מסלולים, אז אוקיי, אז בוא נגיד ככה, קודם כל, יש לך היום התמחות ורטיקלית מאוד גדולה בישראל, ולכן כל מקום שבו, אם אתה נניח מתעסק בעולם של unmanned, בוא לכוורת.
אוקיי, כוורת אבל זה פרטי.
לא נורא, תכף נגיע למה עושים עם הפרטי.
אני רוצה לחבר'ה שעוד לא לוקחים לי אקוויטי, אני רוצה לקבל מהמדינה, מענקים, כסף.
אוקיי, למרות שזה לא בהכרח חייב להיות הסדר, אתה יכול להגיע לכוורת, והכוורת תעזור לך לגשת, אבל זה סיפור אחר.
זה גם דרך.
לא יודע, אם שכנעתי אותך עכשיו, אבל...
אני לא יודע, אני משוחד.
כן, זהו.
אז איזה מסלול כדאי ללכת?
אבל יש לך קהילות, יש לך היום קהילות חדשנות, שהם בדרך כלל מלכרים כאלה ואחרים, שהם באמת פוקל פוינט של ידע. תתחיל בזה.
אוקיי.
מה,
להצטרף לאקסלרטור כזה?
לפני אקסלרטור, לפני אקסלרטור.
עוד לפני.
אתה בקליימט צ'יינג', אתה הולך להמציא את האנרגיה הירוקה הבאה.
כן.
לך קודם כל לפלנטק, דבר עם החבר'ה, דבר עם אוריאל, מנהל הקהילה. תשמע ממנו, הם ידעו להכווין אותך.
זה אתה ממליץ לי לעשות לפני שאני הולך לרשות לחדשנות
לקבל מענק? אני ממליץ שבראש ובראשונה להיכנס קודם כל לתוך הקהילות האלה.
יפה.
כי יש כאלה שהם מגיעים מעולם אולד פשן עדיין, והם חושבים שקהילות זה לשיר קומביה בלילה, אבל היום הקהילות הן הרבה יותר קונקרטיות, הן באמת פוקל פוינט של מידע, והם עושים הרבה מאוד דברים יפה.
קיצר ללמוד, לפני הכסף כל, בוא תלמד.
ללמוד ולדבר עם אנשים שדומים לך, כי כנראה שברגע שאתה תירשם שם, שבוע הבא כבר יהיה איזשהו מיטאפ, ואתה תבוא ואתה תראה אנשים דומים לך, ואז אתה תבין תשמע.
גם לאיזה מסלול כדאי ללכת, כאילו?
אז משם אתה כבר תקבל מידע, אתה בשלב הזה, יש שם חבר'ה טובים. ברור שבמכליל הזה...
לך לתנופה, לך לזה, לך לפה.
בדיוק. אני עשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה, אז אתה כבר תראה, תפגוש אנשים דומים לך, בשלבים דומים לך,
ובכל זאת יש לך איזשהם כללי אצבע להגיד לי, תקשיב, אם אתה בפודטק, לך לזה. אם אתה unmanned ויכול להיות ביטחוני, לך למימד. יש איזה משהו כזה שאפשר לתת לחבר'ה?
כן, אז בואו נתחיל לפרוט. התחלת כבר להגיד. ברור שאם אתה בעולמות שהם סמי ביטחוניים, או שיש לך איזושהי דואליות, אז מימד יכול להיות מסלול טוב לך. יש לו יתרונות וחסרונות, אפשר להיכנס לזה.
יאללה, בוא ניכנס. מה החסרונות?
החסרונות? קודם כל, הבירוקרטיה. אתה בכל זאת עובר בירוקרטיה, אתה צריך לשפוך את המידע שלך ולסדר אותו. אני טוען שזה דווקא מצוין וזה יעזור לאזרמים. הדבר השני הוא שאתה צריך אחרי זה לדווח, וקצת בכל זאת זה וג'רס. והדבר השלישי הוא כבר לא כל כך רלוונטי היום, בעבר הייתה איזושהי תפיסה שבגלל שה-IP חייב להישאר בארץ, ויש כל מיני מגבלות כאלה ואחרות, אז קצת למשקיעים זה קשה.
עדיף לא להסתבך עם...
היום זה כבר פתור, היום זה כבר פתור, גם המשקיעים האמריקאים, שזה בדרך כלל קהל היעד שלנו, כבר למדו לעבוד איתנו עם הדברים האלה, ובעצם זה כבר די מוסדר, אז בקטע הזה זה כבר לא כזה רלוונטי. אז הנה מימד זה דוגמה מצוינת. יש לך מסלולים שהם יותר רוחביים, שהם באמת הקרן מופ, אז בדרך כלל אתה תגיע לשלב הזה כשאתה כבר עשית איזושהי הוכחת התכנות, בוא נגיד ב-TRL-ים, אני לא יודע אם אני מקלל עכשיו, לא, אז ב-TRL-ים, אם אתה ב-TRL 3-4, אז זה יהיה שלב מצוין ללכת למסלולים האלה. בדרך כלל אם אתה לא בשל ולא אפשלת קצת, עדיף שלא לא להשקיע את האנרגיה, כי זה חוסם אותך מלהגיש... ל-X זמן, קלנדרי. ויש לך...
באיזה מקרים כדאי לגשת לתנופה?
אז בדיוק, תנופה, תנופה זה מסלול שהוא, אני אוהב אותו בשני מקרים עיקריים, בסדר? אחד, אנחנו עובדים על משהו קשוח, בסדר? ואנחנו ממש צריכים עכשיו כסף לעשות, לא יודע, סינתוז חומרים באיזה מעבדה, באיזה, אני לא יודע מה.
משהו ש-100,000 שקל מספיק לו.
אבל הוא גם מספיק לו, וגם בגדול, יהיה לי מאוד קשה להביא את זה אחרת. בסדר? במקומות שבהם אתה רוצה...
לא היית מבקש את זה בשביל לשלם משכורת, כאילו. בשביל להזמין איזה עבודה, אתה אומר.
זה בכלל לא למשכורות, כי זה, א', זה כסף מאוד קטן, מה זה יעזור לנו, אבל כן חומרים, כן בדיקה, כן איזשהו קבלן משנה שבאמת...
יש לך איזה עבודה.
אין לי דרך אחרת להתקדם אם אני לא יכול לממן את זה.
הבנתי.
שם זה מקומות שנכון לעשות את זה. אפשר גם בשנה שנייה, אז אפשר עוד פעם, את אותם 117,000 שקלים גם לשנה שנייה. רוב המיזמים שאני הכרתי לא מגיעים לשנה שנייה, בדרך כלל דווקא בתוך השנה הראשונה כבר מבינים שצריך לקצר את תוכנית העבודה ולרוץ כבר למסלולים המתקדמים יותר. במקומות שבהם ה-high risk והמעבדה לצורך העניין היא ה-issue, אז כן, תנופה מאוד מתאימה. וגם ליזמים שהם בתחילת הדרך, והם יודעים לעשות hands-on את הדברים בעצמם, אם אני יודע לכתוב את האלגוריתמיקה לבד, אבל מה שחסר לי זה לקנות, לא יודע מה, איזה כמה שנאים, ואני רוצה שנייה לעשות איתם טסטינג, אז כן, תנופה שם מאוד מתאימה. עוד בשלב שאתה ממש בגראז' לגמרי.
על מה הייתי הולך? על קרן המו"פ או על מסלול סיד? מה הסיפור שם?
בוא נדבר על ההבדל העיקרי ביניהם. כן. אז מסלול סיד מתאים כשיש לך משקיע. כשיש לך טרם שיט ממשקיע, או שאתה כבר נמצא באיזשהו שלב כזה, או אחר מול משקיע. וקטונתי, אני אצטט את אחד מהשותפים בקרן ויולה, שאני ראיתי שני מקרים שבהם הם הלכו למסלול הסיד, וזה היה היי ריסק משוגע של עולם הבריאות, בדגש על תרופות, ששם הסייקלים זה בדרך כלל 10-12 שנה, וטוב לקרן לקבל השתתפות בסיכון ביחד עם המשרד, עם הרשות לחדשנות. שם בעצם אתה יכול לקבל 3.5 מיליון שקלים, בוא נגיד ככה בגס.
זה גם כן מנגנון של אמברייס?
כן, כן. בעצם 40%, לפעמים 50% שההשתתפות של הרשות. ואם יש לך בעצם את אותו טרם שיט לצורך העניין על מיליון דולר, אז אתה מקבל את המאצ'ינג של הרשות לחדשנות. זה טוב כשהקרן אומרת לעצמה, אני רוצה לממן את מה שנקרא פנדבול מייסטון הזה, הנוכחי, כדי להגיע לשלב הבא. השלב הבא אנחנו עוד לא קומרשיאל, אנחנו עוד לא בשוק, אנחנו עוד לא יודעים למכור, ולכן טוב לי שהרשות לחדשנות תיקח חלק. המנגנון הזה הוא קצת כמו הלוואה ללא סיכון, מבחינת הקרן.
אוקיי.
כי אתה מחזיר את הכסף הזה הרי לרשות לחדשנות.
אם אתה חוזר מהתמלוגים,
אם אתה מוכר, ואם לא, אז הרשות לחדשנות לקחה את הסיכון על עצמה. אם העסק נכשל, נכשל. אז זה טוב במקרים שבהם אתה הולך על משהו שהוא קצה טכנולוגי עם R&D ארוך, ויש לו המון סיכונים ברמה הטכנולוגית ולא רק ברמת השוק. אם אתה יודע להגיע לשוק בעוד חצי שנה, שנה מהיום, אין לקרן הרבה מוטיבציה להשתמש במסלול סיד. לעומת זאת, במסלול חברות מתחילות או קרן המו"פ, אתה אומנם מקבל את זה גם למול מאצ'ינג, ואתה מחזיר את זה מתמלוגים בעתיד, אבל הכסף הוא יותר משמעותי, הוא יכול להגיע גם להיקפים הרבה יותר משמעותיים, והוא לא מחייב טרם שיט ממשקיע.
כן.
ואז הוא מתאים ליזמים שיודעים שמוקדם להם עדיין להגיע למשקיע, או שאסטרטגית, הם לא רוצים עדיין שמישהו, שנקרא, יישב להם על הראש, וייעץ בהם.
אלא אבל מצד שני, אתה כאילו מתמודד מול כל העולם. המסלול יותר רחב, כאילו, ממי שהולך למסלול סיד. כאילו, זה מקטין את הסיכוי שלך לקבל משהו, לא? איך זה עובד? מה? כל מי שמגיש מקבל?
מסלול סיד, אין לי את הנתונים.
זה דקה אבל לפני השקעה.
אבל ממה שאני רואה גם ככה בפרסומים של הרשות, הוא לא מסלול שהתפוצץ. והוא מתאים לדעתי למקרים מאוד מסוימים.
הבנתי.
יש לו יתרונות, הוא מאוד מהיר. הוא תוך 40, אם אני לא זאת לא טועה, 40 ימים הם מבטחים לכסף אצלך. זאת אומרת, הוא מסלול שהוא נועד באמת למקרים מאוד מאוד ספציפיים, שבהם יש משקיע, וצריך השתתפות בסיכון, כי בדרך כלל קרן לא צריכה את ההשתתפות של הרשות לחדשנות. קרן יודעת לממן את מה שהיא צריכה לממן. אבל המסלול הזה הוא נועד למקרים האלה מאוד ספציפיים. במסלול של חברות מתחילות, או בכלל קרן המו"פ, קודם כל יש עידוד ליזמים שהם מה שנקרא מיעוטים ביזמות, כן? זה קצת מצחיק להגיד על נשים מיעוט, שהם 51%
אוכלוסיות בישראל. אוכלוסיות ייחודיות.
אבל אוכלוסיות ייחודיות. אז כל המגזר הערבי והחרדים ונשים יכולים לקבל מימון של 85% בשנה הראשונה.
אין להם איזה ניקוד עובר? יש להם מימון עובר?
יש להם מימון עובר.
לא קוראים איזה בונוס בניקוד.
אני חושב שהם הכניסו איזשהו משהו לנשים, אבל אני לא בטוח פתאום.
יפה.
אבל המימון הוא בטוח, בוודאות הוא מגיע להיקפים הרבה יותר משמעותיים, ולכן הוא גם מקל עליך. ושם אתה יכול לקבל 1.5 מיליון, 2 מיליון שקלים בשנה הראשונה, וכנ"ל גם בשנה השנייה. וזה סכומים שאמורים להספיק לסטארט-אפ בשלבים מוקדמים, להגיע לפנדבל מיילסטון. יכול להיות שאחרי זה תרצה לעשות עוד תיק ברשות לחדשנות, ולהגיש עוד פעם. אבל בשלב הזה אתה אמור כבר להיות בשל, להגיע למשקיע. אתה כבר מגיע עם איזשהו, גם עם איזשהו אדג', כי אתה גם פיתחת משהו, אולי הוכחת איזושהי התכנות, אולי כבר נגעת בשוק, בדרך כלל נגעת בשוק. ואז אתה מגיע לשולחן של המשקיעים, א', פחות בוסרי, הורדת את הסיכון, אתה יכול לדבר על סכומים יותר משמעותיים, אתה יותר חזק במסע ומתן, אנחנו קצת יורים לעצמנו פה ברגל, אבל
באנו לתת ערך. חלק מהשירות.
עכשיו בוא נפתח את זה קצת יותר רחב, אז יש לנו את הרשות לחדשנות, אבל לא רק.
בדיוק, עד כאן מה שנקרא מדינת ישראל.
מדינת ישראל.
בוא נדבר קצת על הגויים, הם לא רוצים לעזור, even the Jewish
people suffer enough. אגב, גם במדינת... completely. גם במדינת ישראל יש עוד מסלולים, יש מסלולי פיילוטים עם החברות הממשלתיות, ויש קורפורייטים שנותנים אחלה מענקים.
מה זה מסלול פיילוט חברות ממשלתיות? איפה, מה רושמים? באינטרנט, בגוגל?
עושים בגוגל, מחפשים, עכשיו, ממש עכשיו נפתח, לדעתי בשבוע שעבר, הסשן של 2022, שבעצם חברות ממשלתיות, יש שם משהו כמו 15-20 אתגרים,
אוקיי, שהחברות הממשלתיות פרסמו...
שכל חברה ממשלתית, לדוגמה, נתיבי ישראל, נתיבי איילון, חברת חשמל, רכבת ישראל וכו', אמרו, אלו האתגרים שלנו, בואו תציעו לנו פתרונות.
ואני חושב, יש לי סטארט-אפ, אני רוצה להציע את הרעיון שלי, מה, לפיילוט כאילו?
לפיילוט, לדמו? כן, כן, פיילוט אוקיי. משולם.
ואני אומר, זה עולה לי 5 מיליון שקל. זה בחוקים?
לא.
הפיילוט הזה?
לא.
אז איזה
אז הסכום? אז הסכומים הם משתנים.
אוקיי. זה... בערך זה... ככה, כמה?
ראיתי כל סכום. ראיתי כל סכום.
אז יש 5 מיליון או אין 5 מיליון?
5 מיליון זה בדרך כלל כבר יכלול גם את ההגשה אחרי זה לקרן המו"פ, משלבים את זה בפנים.
אז מתחבר עכשיו.
אבל כפיילוט ממש, מה שנקרא פיילוט בתשלום, אז יש לך סכומים יותר נמוכים. בדרך כלל זה יהיה או 10,000 בודדים של דולרים, או 100,000 בודדים של דולרים, כי בסוף המטרה היא...
אבל זה מסלול רק לקבל כסף, זה מסלול שגם אתה צריך להתחיל לספק, לדלבר איזה משהו, גם אם זה דמו, צריך להתחיל לעבוד על זה. אם זה במקרה ברודמפ שלך, סליחה, אז מצוין, אם זה עכשיו איזה ספין, כי אתה רוצה את זה, אז פחות מצוין.
אז אני חושב שטיפ זהב שאפשר לתת ליזמים פה, זה לא לעשות משהו שהוא לא ברודמפ שלך, רק בגלל שיש שם כסף.
אוקיי.
למרות שסטארט-אפים עושים פיבוטים כל הזמן, ולומדים כל הזמן דברים חדשים שונים לגמרי ממה שהם חשבו ביציאה לדרך, אבל עדיין סטארט-אפ שימצא את עצמו עובד על פרויקט שהוא לא בליבה שלו, ובמיוחד עם הגופים האלה שבכל זאת יש בהם איזושהי כבדות, מה לעשות, גם גוגל נכשלת לפעמים מכבדות, אז בטח חברות ממשלתיות. ואני חושב שמי שעושה משהו שהוא לא ברודמפ שלו, לוקח סיכון עצום, עצום, שהוא לא יפגוש את הפרודקט מרקט פיט, שאני מניח שדיברתם על זה לא מעט בפודקאסט הקודמים. ולכן, אני אומר, תתמקדו רגע במה שאתם צריכים, יש המון מסלולים. זה מדינת ישראל.
אז רגע, זה עוד מסלול. איזה עוד מסלול אמרת שיש מדינת ישראל שהוא לא רשות לחדשנות?
יש כל מיני CVCs כאלה ואחרים, corporate VCs. עזריאלי הוציאו עכשיו משהו לגבי sustainability. ופודטק בטח גם בקריית שמונה וגם באשדוד.
אבל זה כאילו תחת כל מיני אקסלרטורים וכל מיני חממות כאלה, תומכות כאלה.
כן, הרי היופי בזה זה שיש לך שותף לצורך העניין מסחרי, שיכול להביא המון...
איזה דיזיין אוטוריטי כזה שיכול אחרי זה אולי לקחת את הטכנולוגיה שלך וליהנות ממנה.
בדיוק.
טוב, אז זה כמו נקסט גיר וכל החבר'ה האלה, גם דיברנו איתם פה בעבר. בוא נעבור שנייה, כמו שאמרנו, לחבר'ה מעבר לים, עם היורוז והדולרים.
אופה.
איך אני מקבל גרנטים, מביא אותם לארץ הקודש. מה, עם מי מדברים?
קודם כל צריך לנסוע עם מזוודה.
רקע.
קרן בירדה אמריקאית, היא קרן בילטרלית ישראל ארצות הברית. היא יודעת לשים מענקים של...
מה זה ארגון שלא למטרת רווח, הקרן בירדה הזה? הכיף שלהם בחיים זה לבזבז כסף על ישראלים?
זה ג'וינט ונצ'ר, שכן,
בגדול כן. מי מממן אותו? אנשים פרטיים? מדינה?
לא, הגוורמנטס.
הגוורמנטס. שתי הגוורמנטים אמרו, וואלה, אנחנו רוצים קרן בירד, ונשים שם כסף ונחלק לסטארט-אפיסטים?
שמשמע, אנחנו יהודים. מגיע לנו.
תאמין, קרן יהודים, יהודית.
קרן ליהודים.
איך זה עובד? מה צריך לעשות כדי לקבל כמה?
היופי, כמו אתה קצת מכיר דולר סיוע, אבל למי שלא מכיר, אז היופי פה הוא שאתה תנסה, או תהיה מחויב, לעבוד עם גוף אמריקאי כזה או אחר, ולחלוק ידע.
כן, אז בגדול בבייסיק יש לי שם, אני צריך שיהיה לי קאונטר פארט ב-USA, חברה אמריקאית, שביחד איתה אני אציע איזשהו רעיון, פתרון איזושהי בעיה, טכנולוגיה, whatever. יש חברה ישראלית, יש חברה אמריקאית, והם עושים איזשהו ג'וינט ונצ'ר על תנאי ביחד, בהנחה והם מקבלים מקרן בירד משהו. הסכומים הם
מיליון דולר.
כן. מיליון דולר לכל צד או חצי חצי?
בדרך כלל לכל צד, אבל גם פה יש כל מיני
קונספטים. ההגשה לדברים האלה היא במחזורים או שכל השנה אני יכול להגיש? אתה זוכר?
כל השנה היא פתוחה. יש גם מחזורים ספציפיים לנושאים מסוימים, אבל ההגשה פתוחה.
ואז שמים לי צוות בודקים כזה כמו ברשות לחדשנות, והם אומרים אם זה שווה או לא שווה, ובסוף מודיעים לי אם זכיתי או לא, כן?
בגדול, כן.
ומה קורה אחרי זה? השמועות אומרות שהפיקוח והבקרה אחרי זה הם פחות אדוקים במקומות אחרים. כלומר, זה לא מנגנון של אמברייס, כאילו אתה מקבל כסף.
בוא ניקח את האיחוד האירופי, שם זה בכלל מעניין.
רגע, עוד לא הגענו לאיחוד האירופי, אל תקלקל. ברד, בוא נסגור את ברד ואז נעבור ליורוז.
בוא נסגור.
כן, אז מה קורה בברד?
ברד, טוב, הדיווחים הם דיווחים איקיים.
אבל זה אמברייס או שאני מקבל גרנט ופעם ברבעון שולח להם איזה דוח? כאילו הם מחזירים לי כסף על חשבוניות?
זה מה שנקרא cash positive.
אוקיי.
זאת אומרת, כבר נוח יותר. ברור שאתה צריך לדווח.
אוקיי.
הדיווח טיפה יותר נעים.
כן.
הוא גם שבלוני מאוד, כייל לדוד.
יש איזה יום כזה שעושים דמו ומראים לכולם איזה יופי הצלחנו לעשות, או שזה נגמר בדיווחים?
לא תמיד. לא תמיד. יכול להיות. יכול להיות שכן. גם יש תתי הסתעפויות בתוך הזה, זה יהיה פודקאסט שלם בפני עצמו, למה אפשר עוד
לעשות. לא, זה שהתקשרו אלינו אחרי שעות העבודה, זה לא עכשיו.
כן, אחרי שש. אחרי שש.
אוקיי, אז זה קרן ברד.
אבל מה שחשוב לדעת זה שהמנגנון הוא יחסית פשוט.
כן, אבל אתה צריך למצוא את החברה, הקולגה בארצות הברית.
אתה יכול להיעזר בגופים כאלה ואחרים.
יש גם שנותנים שירותים ועושים את המאצ'ינג הזה.
חד משמעית, גם לכל מי שיקיש עכשיו בגוגל, ימצא גם לא מעט סיוע, גם של גופי הממשלה השונים שרלוונטיים, והידע עצום בתחום, כן. עצום. ומספיק שתכתוב בסטארט-אפ או סטארט-אפ עכשיו, כן. מי כבר יש לו התנסות בזה.
תמצא.
גם אם לא תרצה לפנות למישהו מקצועי, אתה כן. תמצא 100 אנשים שיתנו לך אחלה טיפים טובים.
אז אתה ממליץ על קרן ברד.
אני ממליץ לבחון בהתחלה, לעשות איזושהי רשימה, אם אנחנו רגע קופצים כן. ממש 100,000 רגל.
כן.
בסוף להגיד, אני בתחום הזה, אני יודע שאני צריך 1, 2, 3, 4, לצאת רגע מהצורך שלך, ולא להתפתות למה אפשר, אז אני אתאים את עצמי למה שאפשר, אלא להבין כן. כמה אני צריך. אני צריך עכשיו שנה 200,000 דולר, אז אני אפעל בערוץ אחד. אני צריך עכשיו שנתיים ואני צריך 5 מיליון דולר, אז אני אפעל בערוץ אחר לגמרי. לכן זה משתנה מאוד בהתאם גם למה שאני צריך. אז קודם כל להבין מה אני צריך. זה כן. מאוד חשוב. ואז לעשות איזושהי רשימה, זה לא מורכב, אפשר להיכנס באמת גם לאתר שלנו, אבל המידע הזה קיים ב-30,000 מקומות שונים. ופשוט לראות, יש את כל המסלולים האלה, את רשימת ה-40 מסלולים שקיימים, מה מתאים לי? ממה מתאים לי, זה כבר טקטיקה. ברגע שהחלטת מה מתאים לי, אז זה טקטיקה, איך להתקדם. Okay. כשאתה כבר מבשיל יותר, ופה אני קופץ לאיחוד האירופי, אז יש לך שלושה מסלולים עיקריים, אני אדבר על אחד מהם. מסלול אחד הוא קונצרזיומים, בעצם אתה נכנס לקבוצה שבדרך כלל יש בה איזשהו מודרייטור, איזו אקדמיה לפעמים, או איזושהי חברה גדולה שמובילה, לפעמים זה גם חברות ייעוץ כאלה ואחרות, שמובילות את הקונצרזיום, ובעצם כולם לוקחים חלק, בדרך כלל זו קבוצה של 15-20 גופים, לוקחים חלק באיזשהו אתגר מאוד גדול, וכל אחד לוקח איזושהי פיסה בתוך
פאזל הזה.
פאזל הזה, ובעצם פותר את הבעיה.
איך מתחברים לכזה קונסורציום שמתארגן? אפשרות, מה כותבים בגוגל?
קודם כל אפשרות אחת היא פשוט להתחבר דרך האקדמיה. זה תמיד יעבוד לא רע, הם תמיד מעורבים בכאלה דברים.
אוקיי.
שתיים, כל חברות הייעוץ למיניהן.
כולל טריפל.
כולל טריפל.
אוקיי. אבל לא חסרות, אתה אומר.
לא חסרות.
מה אני כותב בגוגל? השתתפות בקונסורציום איחוד אירופי? ואז אני מוצא מלא תוצאות?
בגדול כן.
אה, מדהים.
בגדול כן.
ומה אני יכול לקבל? איזה
סכומים אתה יכול לקבל? ואם אתה בוורטיקל, נגיד, של ה...
Unmanned?
Unmanned, איזה קטע.
במקרה.
לא יודע אם שמעת על זה.
משהו חדש.
אז אתה לגמרי יכול לחפש את הפונקציה המקצועית שמתעסקת בזה כבר היום, אם זה קהילה, כמו שאמרנו בהתחלה, או אם זה חממה מסוימת, פרטית או לא פרטית. המידע הזה קיים אצל האנשים. זאת אומרת, אם עכשיו היינו יושבים פה אחד מול אחד, והייתי מייעץ לך ספציפית, כי אתה סטארט-אפ בתחום ה-Unmanned, הייתי אומר לך בדיוק לאן לאיזה כיוון ללכת, הייתי עושה איתך איזשהו תהליך מאוד מהיר של go, no, go, אתה מתאים או לא מתאים. והיינו יודעים אם אפשר לצאת לדרך. הנקסוס של הפוד, אנרג'י ווטר, אז אתה יכול למצוא בקלות, אם תחפש את ה... תעשה בגוגל נקסוס, ותעשה, תוסיף רק את המילה קונצרזיום, אתה תמצא איזה קונצרזיום מפעילים כרגע. זאת אומרת, זה לא קשה.
רגע, אז אוקיי, אז אני עכשיו איזה חברה, חברה קטנה, חמודה, ואמרתי, יודע מה, הנה,
רשות... אז רגע, קונצרזיום, אני אעשה זה...
אוקיי, אז כמה כסף אני יכול להוציא מהקונצרזיום הזה?
הקונצרזיום זה בין מאות אלפים...
ביורו, אתה מדבר.
כן, כן. זה כבר מאות אלפים לגם למיליונים, תלוי איזה פיסה בפאזל אתה תופס.
יפה.
אנחנו השתתפנו בקונצרזיום של 16
מיליון. רגע, מי מחליט כמה החלק שלי בקונצרזיום?
המודרייטור של הקונצרזיום.
מי שהבעל בית.
יש בעצם מישהו שהוא לקח סוג של הובלה.
אוקיי. והוא יחליט מה החלק שלי.
הקבוצה תחליט, כן, אבל יש, כן, בטח, כחד משמעית, כי בסוף זה, זה, זה בא עם האפורט שאתה משקיע.
ברור.
רגע, אני אתן רגע את טיפ הזהב שלי.
כן.
לא לסטארט-אפים.
לא לסטארט-אפים?
לא לסטארט-אפים. אלא אם כן, יתרו אתכם, או שאתם ספציפית ממש בתוך הנישה, ואתם מכירים את הנפשות הפועלות, ואתם יודעים איך לעבוד איתם, קונצרזיום הוא כאב ראש גדול.
למה?
טוב מאוד ברמת ה-R&D, הוא יכול להביא תוצאות מדהימות, הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות נוצרו מהעולמות האלו, ובדרך כלל יש שם פנדינג מאוד גדול, בגלל זה האקדמיה מאוד אוהבת את זה, אבל זה גם יכול להיות לסטארט-אפ שרוצה לרוץ מהר ולשבור קירות, אם זה תוכנה, אני שוב חוזר בעיקר לתוכנה. אני חושב ש...
זה מסלול... כן, מנגנון שאני אמברייס, או שאני מקבל כסף מראש, החליטו שמגיע...
שם זה מנגנון של...
אני מקבל 400 גרנט, 400,000 יורו, זה מה שהחליטו, כך, תעבוד.
אתה אחראי מעכשיו לתת לנו את התוצר הזה.
מי שאחראי על כל הקונסורציום הוא זה שמעביר להם דיווחים וסיפורים.
נכון, נכון. הוא בעצם, בגלל זה בדרך כלל זה יהיה חברות ייעוץ, שיודעות לעשות את זה, כי יש פה המון עבודת אדמיניסטרציה. מסלול אחר זה מסלול של ה-SMEs, של ה-small medium enterprises, שבעצם נותן לך בין 500,000 ל-2.5 מיליון יורו.
שמה ההבדל בין זה לקונסורציום? שזה רק אני, בלי קונסורציום.
שזה אתה, בלי קונסורציום.
מי מממן את זה?
האיחוד האירופי.
למה שיממן את זה?
לאיחוד החליט, וזה עכשיו הקרן, אם אני לא טועה, השביעית.
זה לא הורייזן הזה וכל האלה.
זה בדיוק זה. עכשיו זה הורייזן יורופ, שזה השנה הראשונה של הורייזן יורופ.
ראית. עד עכשיו היה הורייזן 2020.
היה 2020.
זהו, נגמר, כבר ב-2022, זה צריך להתעדכן.
משכו אותו עוד שנה, בכל זאת.
היה קורונה.
ובעצם הם השיקו את ההורייזן יורופ, שהוא עכשיו לשבע שנים הקרובות, בכמעט 100 מיליארד דולר.
וואו.
יורו, סליחה.
מאיפה הכסף מגיע? מהאיחוד האירופי כל מדינה נותנת מס?
כן.
לא יאומן. והם מוכנים להשקיע גם במדינות שהם לא חלק מהאיחוד האירופי?
אנחנו ממבר באיחוד האירופי.
אנחנו ממבר שלא משלם?
שמשלם המון כסף.
אנחנו גם משקיעים בדבר הזה?
מדינת ישראל משתתפת, בפעם האחרונה שאני בדקתי, במעל 200 מיליון...
אנחנו שמים על זה כסף? אז אני לא מבין איך אנחנו נהנים פה. אם אנחנו שמנו כסף, מה החוכמה?
היה, האמת, זו אנקדוטה מעניינת.
רגע, בסוף מישהו בדק את זה, לראות אם בסוף סטארט-אפים ישראל משכו יותר מה-200 מיליון הזה?
בדיוק.
איך אנחנו מפסידים?
באחד הימים שכשיזהר שי היה שר המדע, אני עדיין ניהלתי את הקרן ההיא וקפצתי אליו, ואמרתי לו שאני לא יודע אם הנתונים שלי נכונים, כי בכל זאת אני מבסס על מה שבחוץ, אבל אני רואה שאנחנו משקיעים מעל 200 מיליון, ואנחנו בגדול מחזירים חזרה בערך 180.
אנחנו דפוקים.
אז בואו נממן את הנגב והגליל, ונעודד את זה שם, וננסה להוציא חזרה יותר מה-200 מיליון האלה, אבל זה ברור שככל שנשקיע בזה אנרגיה, יותר כסף יחזור לפה.
תשמע, זה מפתיע אותי שאני...
ואני חייב להגיד לך אבל נתון אחר. עכשיו אני אשבור את הנתון הקודם. 12% מסך המענקים שחולקו בבית האחרון, היו ישראלים. 12% מהכסף שחולק זה ישראלים. אני לא בטוח שחלקנו... באוכלוסייה, או 12%.
אני רוצה להגיע לבן אדם, בממשלה או במדינה, הפקיד הזה, שהוא בודק עם ההשקעה, מה זה, זה לא סטארט-אפיסטי בכלל. השקענו 200, קיבלנו 180.
אבל זה היה נכון לפני 4 שנים, ולדעתי אנחנו קפצנו מדרגה מאוד, בעיקר דרך ה-EIC Accelerator, שזה המסלול שאני רוצה להמליץ לכולם דווקא כן להגיע אליו.
אוקיי.
הוא פחות לשלבים המאוד מוקדמים של הגראז', אתה בכל זאת צריך לצאת מהמעבדה, מה שנקרא.
אוקיי.
TRL5.
אוקיי.
וברגע שיש לך איזושהי הוכחת התכנות, ונניח שכבר עברת קרן המו"פ או תנופה, וקפצת את המדרגה שאתה צריך לקפוץ, ויש לך אחלה מוצר, שהוא גם אסטרטגי, וזה מאוד חשוב, אסטרטגי לשוק האירופאי, למרות שזה באמת לאנושות, אבל מבחינתם זה לשוק האירופאי, ואתה יודע לשים תוכנית עבודה, work plan, מאוד ברורה, למה אתה הולך לעשות בשנתיים הקרובות, שם אתה יכול לקבל non-dilutive, ללא דילול, עד 2.5 מיליון יורו, וגם תמורת equity להוסיף עוד 15 מיליון יורו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על up to 17.5 מיליון יורו מהאיחוד האירופי, במסלול שהוא יחסית קשה, אבל once אתה מקבל אותו, הוא cash positive, אתה מקבל אחר.
איזה סכומים? כמה אני יכול לקבל במנגנון הזה?
עד 17, אותם 17.5 מיליון יורו שאמרתי קודם, הם בעצם מורכבים משני חלקים. חלק הראשון של ה-2.5 מיליון יורו.
יש חברות בארץ שקיבלו את הדבר הזה?
המון. אתמול פורסם על חברה שמתעסקת בתחום הגנטיקה של שתי יזמיות מדהימות, שקיבלו לראשונה בהיסטוריה, את כל ה-17.5 מיליון.
וואו.
זה אומר 2.5 נון דילוטי.
מה זה, מה הם עושות? תזכיר לי. אני חושב שראיתי את זה.
הם פיתחו איזשהו מחקר בתחום של גנטיקה מתקדמת, ובעצם...
יש לזה תחום התמחות מסוים, או שזה פתוח לכולם?
לא, זה פתוח לכולם. זה כמובן צריך להיות קשור לדברים שמעניינים את האיחוד האירופי, אז בריאות מעניין. סייבר לא יקבל שום כנראה.
לא, סייבר לא יקבל כי הוא לא צריך.
א', הוא לא צריך.
הוא רק אומר שהוא סייבר ונופל עליו סיד של 20 מיליון דולר, ואחרי זה בודקים מי האנשים בכלל.
בדיוק.
אוקיי.
אבל כן, כל מה שקשור לבריאות, לאנרגיה, לסמארט מוביליטי,
לאוטונומיה?
גם. כן, חד משמעית. חד משמעית. במיוחד אם יש חדשנות טכנולוגית, שזה הפקטור שהכי מעניין אותם. אתה צריך להיות שיהיה לך נובלטי.
אפשר להגיש כל הזמן או שגם זה במחזורים?
זה במחזורים.
מתי המחזור הבא?
בעצם זה מחולק לשלוש. כמו כל דבר טוב. הדבר הראשון הוא בעצם הגשה מקוצרת. הם בעצם הקלו במובן מסוים. אתה יכול להגיש היום הגשה מקוצרת. היא די פשוטה יחסית. היא פיץ' דק. כמה עמודים של תיאור על החברה. וסרטון של עד 3 דקות.
כן.
הגשה די פשוטה. האמת שמה שחשוב להם לראות זה את היזמים, בדרך כלל את שלושת ארבעת הפאונדרים. רצוי שיהיה פאונדרית גם, זה תמיד עוזר להם. ובעצם מה שמעניין אותם לראות זה בעצם הסתכלות כמו VC, במובן מסוים. ואם אתה עובר את השלב הזה, אז אתה נפתחת לך אפשרות להגיש במועדים שהם מפרסמים. יש 3 מועדים, לפעמים 4, תלוי בעומס. מעניין. ויש טירוף סביב הדבר הזה, יפה. כי יש הרגשות.
אבל זה התמחות, זה, אני לא מגיש לבד עם עצמי, אני צריך איזו תמיכה של איזה מישהו, לא?
גילוי נאות, אנחנו מעורבים כן. בזה, אז מן הסתם...
אבל כאילו מה אתה ממליץ? אתה ממליץ כן, צריך
אני,
לבד?
אני לא מכיר הרבה שנקשו לבד בכלל. זה הגשה שהיא חצי דוקטורט, ההגשה המורחבת, אחרי שעברת את ההגשה המקוצרת, ההגשה המורחבת, היא ממש לכתוב עשרות עמודים עם ביזנס פלן מאוד מסודר.
מרקט פנטריישן פלן.
גם go to market, גם מי המתחרים שלך, מה מאפיין אותך למולם, סוואטים, זאת אומרת זה וואג'רס, זה כאילו מישהו, איזה בוגר MBA כתב להם, איך צריך לבחון סטארט-אפ, ועכשיו אתה צריך למלא את מה שאותו בוגר MBA חשב. אני חושב שזה תהליך נהדר, נהדר, נהדר לחברה, גם לא רק בכסף. אני ראיתי חברות, וראיתי את זה גם ממקור ראשון, שהשתנה להם לחלוטין האסטרטגיה הכוללת של החברה.
יפה.
דרך התהליך הזה, אז יש בו רווח. ואם עוברים אותו, אז מגיעים לרעיון, ואם עוברים את הרעיון, מה שישראלים בדרך כלל מפקששים בו, כי אנחנו נורא מתנסים.
והשחצנים.
כן, יפה. אז פה בדרך כלל הישראלים ככה מפקששים לנו, סיפור כואב מהשבוע, וכן, אבל בגדול זה מסלול מעולה, ברגע שאתה קצת בשל, ובוא נגיד בפשטות, ברגע שיש לך הוכחת התכנות מחוץ למעבדה. זאת אומרת, עשיתי איזשהו בדיקה עם קבוצת מיקוד קטנה, או שעשיתי איזשהו פיילוט קטן עם הרשות לחדשנות, או עם איזו חברה ממשלתית, אז אני מתאים גם למסלול של ה-EAC. אני מאוד ממליץ על המסלול הזה.
יפה, לירן, תשמע, אנחנו ממש בבעיה.
אנחנו צריכים עוד שני פודקאסטים?
בדיוק, אמרנו נעשה פודקאסט קצר וכולי 20 דקות, 30 דקות, כבר אנחנו על שעה.
רגע, לא נדבר על POC, לא נדבר על MVP, לא נדבר...
על כל זאת ועוד, והפרקים הבאים לכשיהיו. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה, באמת היה גם מרתק, גם קולח, וגם אני חושב שאתה פה טיפים מאוד מאוד חשובים. לגבי מה כדאי ואיפה כדאי, כמובן מי שרוצה להתייעץ, לעזור, אני בטוח שאתה גם נותן עזרה וסיוע לפעמים גם בלי לקחת קומישן, אבל אם זה השקעה משמעותית, אז ברור שכן, אבל...
יהיה ברביעי אופן האוס בכוורת, בירקון 41.
אני מוכן, אין בעיה, סגור.
אני ואתה, מי שיגיע...
מי שבא, ברוך הבא, נכניס את זה.
גם קפה עלינו.
קבלת קהל. אז באמת, באמת, באמת תודה. כמו שאתה גם יודע, אני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתך ביחד. הגישה הלא פורמלית ולהיות תכלס ופרקטי, שזה מגיע מעולמות תוכן של המערכות הצבאיות שאנחנו מגיעים מהם. אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה ועוזרת לתכלס של הסטארט-אפיסט והיזם מחפש. זהו, בטח יהיו גם פרקי המשך על עוד נושאים נוספים, איך לעזור לסטארט-אפים, אבל בינתיים זה מספיק. תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה לכם.